שאמרנו, פרקים ז' וח' עוסקים במצבים שבהם אתה לא חוטא בקליפות הטמאות ממש, אלא אתה נמצא בחטא הזה של הדברים של קליפת הנוגה. כלומר, אתה חוטא בדברים שהם מותרים, אבל הם לא לשמיים. ואז הם יכולים למשוך אותך ללמטה, ובעצם הלמטה הזה השתלט עליך כל מה שדיברנו לפני כן. בתחילת פרק ח' דיבר התניא על שדים יהודאים ושדים נוכרעים. ובזה עמדנו בשיעור האחרון. עכשיו הוא עובר ללבוש הדיבורים. ועל דברים בתהילים בהיתר. אנחנו מדברים אם כן על דברים שהם בקליפת נוגה. בסדר? ודברים שהם בקליפת נוגה, כמו שאנחנו אומרים, הם דברים שהם מותרים. נכון? הם לא קשורים ובלתי אפשריים ליציאה, אלא הם מותרים. ועל דברים... אין לך ואתיה.
יש.
או, יופי. בסדר? ועל דברים בתהילים בהיתר. תניה בעצם שואל, איך יכול להיות מעשים מותרים, כלומר מעשים שהם בניוטרל, שחשבתי שהם בניוטרל, ולאט לאט אני מחנך את עצמנו עכשיו להעביר את הכל למצווה, להעביר את הכל לשם שמיים. אני מבין את זה במאכלות, שותה יין, אוכל בשר, אוכל אותו לשם מצווה, או הפוך, הבנתי. אבל דיבורים, לכאורה, אם אני תפסתי עכשיו את העולם בשתיים ולא שלוש, כלומר או מצווה או אסור, אז או שאני מדבר דיבורים של טוב, או שאני מדבר דיבורים של... מה יכול להיות באמצע? ועל דברים בתהילים, צריך להתחיל במילתא דבדיחותא, יש מילתא דבדיחותא שמופיע, כתוב בקהלת תמיד, לכל זמן ועת לכל חפץ. אז בעת לכל חפץ יש שם תמיד שני צדדים קיצוניים, את לטעת ואת לעקור נטוע, את ללדת ואת למות. האמת היא שבין עת לטעת לעת לעקור נטוע יש אמצע. לא לטעת ולא לעקור נטוע. נכון? יש אמצע. עת ללדת, כן, ועת למות. עכשיו אני לא יולד. יש אמצע. האמת, האמת שלא. אבל לא משנה, ככה שאלה, נכון? מה יש בין עת לדבר ועת לחשות? או שאני מדבר, או שאני שותק. האוילם אומר, לדבר כמו פוליטיקאי. להגיד הכל, לא אמרת כלום. אז זה בדיוק באמצע. זה גם מדבר, וגם לא אמרת, שום דבר לא הוצאת מהפה שלך. כלום. 100% הרמטי. ולא הפסקת לדבר, כי הרי בדיבור אתה... ואז יוצא מצוין. זה לדבר, זה דבר חשוב. אבל באמס, בעומק, עת ללדת ועת למות, באמת אין אמצע. או שאתה יולד, או שאתה מת. כל הזמן. כל הזמן אדם עולים. כל הזמן אדם נמצא בהולדה. ואו שהוא בהולדה, או שכרגע דברים לא נולדים אלא מתים, ואתה צריך עוד פעם ללדת. מה שאמרנו לפני שני. או שאדם נוטע, או שאדם עוקר. אין יוטרן. בעומק, זאת התשובה האמיתית. כאן שואל עכשיו התניא, איך יש מצב של דברים בתהילים בהיתר? בסדר? דברים אסורים שייכים נו לקליפות הטמאות. בסדר? מדרגה ראשונה. דברים נכונים שייכים ללמעלה. ללמעלה, לאור, לטוב. אז מה הם דברים בתהילים, כלומר הם לא טובים, הם מהצד הרע, אבל בקליפת נוגה ששייכים להיתר, מה איזה דבר זה? כגון, מאוד מעניין, עם הארץ שאינו יכול ללמוד. עם הארץ שאינו יכול ללמוד, הרי כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. אבל ישנה הגדרה של עם הארץ, עם הארץ אגב זה לא במובן של מה שהיום קוראים עם הארץ. זה במובן המשנה של עם הארץ. עם הארץ היה מישהו היה לו או נוגדנים כי הוא מתנגד, או כי באמת יש לו מחסום נוראי. לא שמע כלום, לא יודע אף מילה, לא מבין מה עושים פה בכלל, לא יודע, לא, לא, לא היה בזה, אני יודע מה בא אתמול מ-70 שנות מסך ברזל, לא יודע מה. זה שלב מסוים שבו לא יכול ללמוד, לא יכול ללמוד. ואז הוא צריך לדבר, הוא צריך לדבר בכל מיני דברים. צריך לתהר, בסדר? כלומר, כאילו באותו רגע חובת העשה של ודיברת בם ולא דבר בדברים בטלים, הוא לא יכול הרי ללמוד, אז מה הוא עושה? אז הדברים הבטלים שלו הם לא באיסור. הוא לא יכול. אז הדברים הבטלים שהוא מדבר לא באים מאיסור, אלא מיתר. אבל בכל זאת, הם דברים בטלים. ולכן הם מושכים למטה. ולכן צריך לטהר נפשו מטומאה זו דקליפה זו של דיבורים בטלים. גם לדיבורים הבטלים יש קליפה. מטומאה זו דקליפה זו על ידי גלגולה בחף הקלע. על ידי גלגולה בחף הקלע, כמו שכתוב בזוהר, כמו שכתוב בזוהר, פרשת בשלח, דף נון פט. המושג כף הקלע, כמו המושג חיבוט הקבר וכמו השדים שדיברנו, מושגים מפחידים שאנחנו היום לומדים אותם קצת אחרת, בעזרת השם. אז דיברנו על שד יהודאי ונוכראי, ודיברנו על חיבוט הקבר, ובעצם כף הקלע זה חיבוט הקבר, אבל הנפש. אני אסביר. המקור של המושג הזה הוא בספר שמואל, לגבי דוד. שמה מסופר הסיפור שכף הקלע היא אביגיל אומרת לדוד, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, את השם אלהיך. כשדוד מגיע שם לשטח נבל הכרמלי, אז אביגיל אומרת לו, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, את השם אלוקיך. נפשך קשורה בנפש האלוקי, הנפש האלוקית צרורה בצרור החיים, את השם אלוקיך. ואת נפש אויביך, היא יודעת על מי מדברת, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. יקלענה, לא, 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 אני אומר שם נבל. יקלענה בתוך כף הקלע. בסדר? הגמרא מסבירה שם מה זה נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. אז הגמרא אומרת שמדובר על נשמות הרשעים, ואז היא אומרת ביטוי מעניין, אלה שהן זוממות והולכות, הן כל הזמן בפעילות של רשע, של תוכניות כאלה, ומלאך אחד עומד בסוף העולם, ומלאך אחד עומד בסוף העולם, ומקלעים נשמתם זה לזה. פינג פונג. בעומק הכוונה כאן, מעין חיבוט הגוף, אבל בנפש. כלומר, למה אדם בעצם צריך שהרשימו שנשאר בגופו יעבור חיבוט הגוף? כדי שהגוף יתוהר, כדי שהוא יתוקם. הנפש סוערת. וגם הנפש צריכה לפעמים תשובת המשקל. וכך, כף הקלע בעצם מעיפה את הנפש מצד לצד. נכון מאוד. עכשיו, כשהיא מעיפה את הנפש, שנייה. כשהיא מעיפה את הנפש מצד לצד, בעצם הוא כאילו רואה את החיים שהוא היה, אבל הוא רואה אותה ממקום שהוא יכול עכשיו לתקן. מה קורה לי במצב של התמכרות? אני לא מצליח לצאת מהמציאות שאני נמצא, כדי לדון במציאות שאני רוצה לדון בה מבחוץ. אני לא יכול, אתם מבינים מה אני אומר? אני לא יכול לעמוד מבחוץ ולדון במציאות. ואני מה עושה כף הקלע? היא נותנת לי את האפשרות הזאת. היא לוקחת אותי, מלאך אחד עומד בסוף העולם, ומלאך אחד עומד בסוף העולם, והם מעיפים לי את הנפש מכאן לכאן, וכאן אני רואה את זה. עכשיו, אתה רואה את זה נחמד מאוד, זה נחמד מאוד לעשות שוב כשאתה בצד השני. עכשיו, פק, תחזור לפה. ותטפל בעצמך. בעצם כף הקלע זה פסיכולוג לא מבחוץ. כף הקלע, זה, אם זה טהור וקדוש, זה בעצם פסיכואנליזה. והיכולת לחזור למקומות שאני לא נמצא בהם, עם אחריות. בעצם, בעומק. זה דבר מאוד מאוד עמוק. לחזור למקומות שאני לא מצוי בהם בכלל, בסדר? להיכנס לשם מהמקום שאני נמצא, ולראות את זה עכשיו במקום שאני כבר לא נמצא, וכן נמצא, זה כף הקלע, זה הפינג פונג הזה, ואת זה צריך לעשות כדי לטהר נפשו של האדם מדיבורים בתהילים. כי אם המאכלות האסורות, אם המעשים האסורים, פוגמים בי בדברים מעשיים, הדיבורים הבתהילים מסעירים לי את הנפש. ובעצם זה לא עונש. בעצם, שי, מה שאתה שואל עכשיו זו נקודת הנקודות.
זה עונש קשה.
זה היינו הך. למה זה כן עונש?
כן לנפש מנוחה.
כן לנפש מנוחה. למה זה לא עונש?
זה תיקון.
כי זה תיקון. בעצם, שי, אין בכלל, אין שום טעות פה. עונש של הקודש ברוך הוא זה תיקון. הגיע הזמן להתרגל לזה גם. כמו שאנחנו משנים את המילון שלנו בהרבה דברים ומצחצחים אותו, זה עוד משהו שכדאי לצחצח. כשהקדוש ברוך הוא מגרש אותנו מגן עדן, הוא אומר לנו, עכשיו התיקון מתחיל משם.
אז למה צריך תיקון לגוף?
היינו אך. כי יש עוד עולמות ועוד עולמות ועוד עולמות.
גם גיהנום זה לא עונש.
נכון, בעצם כל ענישה היא תיקון והיא עונש. במקום להגיד לא עונש, שנה את המילון שלך. כי אצלך עונש זה להיות בפינה באופן לא פרודוקטיבי. אז נכון, גם גיהנום זה לא עונש, כן? כלומר, אם נשנה את המילון שלנו, אז בהחלט אין אנשים. אבל אם נתקן את המילון שלנו, כלומר, במקום לתקן את המילון של הקודש ברוך הוא, בוא נתקן את המילון שהיה לנו בכית הבית. זה קצת יותר טוב פשוט יצא. בסדר? ואז תחר ועונש, זה איך אני מתקן מהמקום הבא. זה מהלך אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. כשהקודש ברוך הוא אומר, אמרתי לכם פעם שלמדנו בבראשית, כשהקודש ברוך הוא אומר, וקוץ ודרדר תצמיח, אז אומר רשי, מעכשיו, אתה תלמד להוציא תרופות גם מקוצים. אתם מבינים מה גם כתוב פה? כתוב פה הכל בהפוך. איזה יופי. לפני כן מה היה לי, לא יכולתי לעבוד בכימיה. איך יכולתי לעשות תרופות? יוץ, לפני כן לא היית צריך. עכשיו, מה, נתנו לי עוד פרנסה? עכשיו אמרו לך מהמקום שאתה נמצא, אני לא עוזב אותך, גלו ישראל גלתה שכינה עמהם. אז זה עונש, בטח זה עונש. בסדר? קדימה. ועל דברים בתהילים בהיתר, כגון המארד שאינו יכול ללמוד. ושוב, כיוון שהתניה הוא גאון הלכה בעולם, לכן הוא רוצה להגדיר תניה הגדרה ראשונית לדבר בתל ביתר. הוא אומר, אדם לא יכול ללמוד. אז הוא צריך לעסוק בדברים תהילים. הוא עוסק בהם, הוא לא מדבר פה עכשיו על פילוסופיות גבוהות, על דיבורים בתהילים. זה יוצר לו שערות נפשיות, וכף הקלע תעזור לו. אבל לדיבורים אסוריים, כמו כל הזמן שהוא משווה, לדיבורים אסורים ששייכים לאנו, לקליפות התמאות ממש, כמו ליצנות. אגב, ליצנות כאן זה לא ההתעוללות של פרק א'. זה במושב ליצים, בדיוק. ליצנות זה ליצנות, זה איסור גמור. בסדר? זה יוצץ ממישהו, זה ליצנות, זה איסור גמור, זה קליפות התמאות. חס וחלילה, אבל זה גם לא אפילו ההתלוצצות הראשונית היא. בסדר? אבל לדיבורים אסורים כמו ליצנות ולשון הרע, לשון הרע לזכור, זה לאו דווקא דברי אמת על מישהו. לשון הרע זה להגיד, זה לאו דווקא דברי שקר התכוונתי, זה גם אמת, אבל זה לשון הרע. בסדר? וכיוצא בהן שהם משלוש קליפות התמאות, נו, לגמרי. אין כף הקלע לבדו מועיל לטהר ולהעביר תומתו. ברור. למה? כי כף הקלע זה שערות נפשיות, מעין חיבוט על קבר בגוף. כף הקלע על הנפש, מה שאמרנו לפני רגע, פסיכואנליזה אלוקית אבל. אז מה צריך כאן? הנה עוד מילה שאנחנו בקלטות לו, יונתן, מה שדיברנו? רק צריכה הנפש להירד לגיהינום. שאלת עונה? במילון מה? במילון החדש. כי מה עושה הגיהינום? הגיהינום צריך לעזור לי לצאת מהקליפות עצמות. אני לא יכול, כי הרי שמה אני אסור. שם בית סוהר אני לא יודע לצאת. אז מה מוציא אותי במילון החדש? יש מפתח ששם אתה משתנה. וכן מי שאפשר לו לעסוק בתורה. אז הוא אומר, רגע, זאת אומרת שדיבורים בטלים זה רק במי שלא יכול לעסוק בתורה, ומי שכן אפשר, כלומר, כל איש מישראל שצריך במצב נורמלי כן, ועוסק בדברים בטלים, כלומר, אתה יכול לעסוק בתורה, ועוסק בכל זאת בדברים בטלים, הרי זה כמו מישהו שעושה איסור. למה? כי הוא מבטל מצוות עשה של תורה. מי שזוכר את פרק א', שאלת מה זה הבינוני, אז הוא אמר, אם בינוני זה מחצה זכויות ומחצה אבונות, זה רבא אומר, אני בינוני, על מה מדובר? ומה הוא אמר כשהוא אמר, אני בינוני? אז הוא אמר, וכל השאר רשעים, תודה רבה על הענבה שלך. מה הוא אמר? אלא הוא אמר שבינוני פירושו מי שמגיע בהתבוננותו, אבל הוא לא יכול להפסיק להתבונן, מי שבהתבוננותו מגיע ל-100% ניצחון. ואז הוא אמר, על רבא עצמו אמרו, שלא היה לו אבון ביטול תורה. ושלא יכול היה מלאך המוות להרוג אותו, אתם זוכרים את הביטוי בפרק א', מפני שלא פסק פומי מגרסה. כל הזמן. הוא היה המודל הזה. אז מה הוא אומר שהוא בינוני? אז אומר התניא, זה המושג האמיתי במילון החדש שאנחנו מייצרים. אז הוא אמר, זה לא השם המושאל לבינוני, זה שבין זה לבין זה, אלא זה המושג העמוק. עכשיו הוא חוזר, שנייה. עכשיו הוא חוזר לשם. וכן מי שאפשר לו לעסוק בתורה ועוסק בדברים בתהילים, כלומר עוסק פוזיטיבית בדברים בתהילים במקום בתורה, אין כף הקלע לבדו מועיל לנפשו למרקה או לזכיחה, רק עונשים חמורים, הוא לא מפחד מהמילה עונשים, אתה רואה? כי יש לו מילון אחר, שי, שמענישים על ביטול תורה בפרטות, כלומר שמתקנים את הנושא הזה בפרטות, מלבד עונש הכללי לכל ביטול מצוות עשה, שהוא מעצם מחמת עצלות בגיהינום של שלג, כמבואר במקומות אחרים. יש שני מושגים לגיהינום, זה סוף הדיונים פה על הגיהינום ועל הכל, גיהינום של שלג וגיהינום של אש. בדרך כלל מדברים על גיהינום של אש, ויש גיהינום של שלג. שלג זה קר, נכון? בגיהינום של שלג, אני לא מבין כלום, אבל בגיהינום של שלג מטפלים בקרירות. בגיהנום של אש מטפלים בבעיות שבאות מחמימות. ובגיהנום של שלג מטפלים בבעיות שבאות מקרירות.
שיש לבוש ואין לבוש.
שיש מה? שיש לבוש ואין לבוש. כן, נכון? קר, 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 קר. אז כשיש מציאויות מסוימות שהן כבר שייכות לקליפות הטמעות, עוד פעם העיקרון, לא ניכנס כאן לפרטים מדי, כי אני לא מבין, אנחנו לא מבינים בפרטים האלה כלום. אבל כשיש התבטלו בתוך הקליפות הטמאות, אז התיקון צריך לבוא גם במה שהקדוש ברוך הוא ממשיך לעשות אותו. גם אחרי, בחיבוט הקבר בגוף, בנושא של הנשמה, בנשמה של הנפש, בנפש בכף הקלע, במה שהוא קורא גיהנום של שלג, זה מושגים ששייכים לא לעולם שלי. במושגים ששייכים אליי, מה התיקון של כל מה שנמצא בקליפות הטמאות? נו, תשובה מהעבר. ברור, כי זה המשך. בכל הקליפות הטמאות התיקון הוא תשובה מאהבה, הכל בנוי על הכותרת הזו. לא נעשתה תשובה מאהבה, זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן. פטירת אדם זה לא סגירה, זה פתיחה, זה פטר, רכב. והעקרונות, למה אני בכלל כן עוסק במעט שאנחנו עושים בזה יונתן? כדי להבין את העקרונות לעבודה שלי פה. אני לא, קדוש ברוך הוא לא צריך קבלן משנה לגיהנום של שלם. אני לא צריך לעסוק עכשיו בהבנות הגיהנום, כי גם המושגים שכאילו אני רועד או לא, זה הכל לא מובן לי פה, זה סתם מושגים אחרים, מושאלים. אבל יכול מהם להבין את העקרונות של מה אני כן יכול לעשות פה. תשובה מאהבה זה כותרת כוללת, מה אני צריך לעשות? פה אתה צריך לעבוד על הקור, ופה אתה צריך לעבוד על החום. תשתמש בקודים שיעזרו לך לעבודה פה. עד כאן חצי א' של החצי הזה של דיבורים בתהילים. כאן הוא מגיע לחצי הבא. מה הבעתי עכשיו? כן, כן. וכן, נמשיך. העוסק בחוכמות, עכשיו החלק החשוב, ואותו הבאתי בגלל הנושא של חטא בטבת. וכן, העוסק בחוכמות אומות עובדי גילולים בכלל. סליחה, העוסק בחוכמות אומות עובדי גילולים. בכלל, לאט 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 לאט, בכלל דברים בתהילים יחשב, נראה בפנים, בכלל דברים בתהילים יחשב לעניין אבון ביטול תורה. כמו שכתב, כמו שכתב נו בהלכות תלמוד תורה. ועוד זאת, יתרה תומעתה של חוכמת האומות, עובדי גילולים על תומעת דברים בתהילים. לא רק שזה נחשב כמו בעיית דברים בתהילים, חוכמת אומות העולם, כניסה לדבר מאוד גדול פה עכשיו. אלא שיתירה תומעת חוכמת האומות על תומעת דברים בתהילים סתם. מאוד מאוד עמוק עכשיו, בואו נראה את זה. שבדברים בתהילים, במה בעצם אדם מדבר דברים בתהילים? מתעסק ב, לא יודע מה, בתאוות, בדברים בתהילים, בשטויות, בדברים בתהילים. בדברים בתהילים, אינו מלביש ומתמא, זה הרבה יותר, לאט, הכל מופיע, אינו מלביש ומתמא רק המידות מיסוד רוח הקודש שבנפשו האלוקית בתומעת קליפת נוגה שבדברים בתהילים הבאים מיסוד הרוח הרע שבקליפה זו בנפשו הבהמית כדי לאל. אבל לא, ולא, בחינת, את בחינת, חוכמה בינה דעת שבנפשו. מאחר שהם דברי שטות ובורות, שגם השוטים ועמי הארץ יכולים לדבר כן. מה שאין כן בחוכמת האומות, לא חוכמה יוונית, מה שאין כן בחוכמת האומות, עובדי כוכבים, עובדי גילולים, הוא מלביש ומתמא את בחינות חוכמה בינה דעת שבנפשו האלוקית. בתומעת קליפת נוגה שבחוכמות אלו, שנפלו שמה בשבירת הכלים, מבחינת אחוריים של חוכמה דקדושה, כידוע ליודעי חוכמה נסתרה. אלא אם כן, עושה אותם קרדום לחתוך בהם. דהיינו, כדי להתפרנס מהם ברווח, לעבוד השם, או שיודע להשתמש בהם לעבודת השם או לתורתו. וזהו טעמו של הרמב״ם ורמב״ן זיכרונם לברכה וסיעתן שעסקו בהם. אז באמת זה דבר מעניין, השיעור היומי שלומדים כל יום הוא לפי מה שקבעו, וזה דבר מופלא שהשיעור הזה נקבע לחד בטבת. שזה היום שבו, זה היום שבו תורגמה התורה ליוונית. תורגמה התורה בתרגום השבעים. לפעמים אני חושב שאילו אנחנו היינו צריכים לקבוע תאריכים, דווקא היינו הופכים את היום שבו תורגמה התורה בתרגום השבעים ליום כמעט שמח. פופולרי. עכשיו זה עובר בכל העולם. מצוין. היה גם נס עצום. הנס שהיה בתרגום התורה, בתרגום השבעים, מדובר על תלמי המלך. מדובר על המעבר ממלכות פרס למלכות יוון. ואם שואלים אותי מה קרה במעבר ממלכות פרס למלכות יוון בעיניים אקדמיות של היום, הגענו אל האור. הגענו אל הפילוסופיה. הגענו אל היופי. תלמי המלך לוקח עכשיו 70 זקנים, 72, 70 זקנים, ובהתחלה לא כל כך נחמד. הוא מושיב אותם ב-70 מקומות נפרדים, ואומר להם, תתרגמו את התורה. והוא אומר לעצמו כך, אם התורה הזו היא כל כך קדושה ונצחית, הם יגיעו לתרגום אחד. נו, נסו שני יהודים לתרגם את אותה תורה אותו דבר. ברור שלא. איך אפשר? ועושה הקדוש ברוך הוא נס גדול, וכל השבעים מתרגמים בדיוק את אותו תרגום, וזה נקרא תרגום השבעים. אבל בוטה. זה נקרא תרגום השבעים שכל המחקר מדבר עליו, וכולנו עוסקים בו, וכל העולם חוגג סביבו. נכון? מה לנו נשאר הלכתית מכל הסיפור הזה? יום תענית. חטא בטבת, בכלל חודש טבת, הוא חודש של צער. שמו הוא סגי נהור, שמו הוא הפוך, שמו הוא טוב. הוא היפוך של הכל לטוב. טבת. הכל יתהפך לטוב. אבל אתה פתחת מקודם שי בהלכות של י' בטבת, חט, ט' וי' בטבת הם שלושה ימים. וגם בפיוטים, בכל הנוסחות שעוסקים בעשרה בטבת, מזכירים את שלושת הימים הללו. בחט בטבת תורגמה התורה ליוונית, וזה נקרא יום חושך שירד לעולם. מדהים. למה? כי ברור שהתורה לא תתורגם עכשיו כל צורכה. אתם יודעים מה קרה עכשיו? או תאור כסלמה, נתן לסלמה יותר מדי מקום. איך האור האינסופי שנמצא בכל פסוק יימשך בענווה של התבטלות מוחלטת? אתם יודעים מה יכול להיות בתרגום התורה ליוונית? דבר מחריד. עכשיו אתה יכול לקחת את התורה וגם דרכה להתבלט. תחשבו הפוך. זה כל כך הפוך ממה שהעולם שלנו רגיל. העולם שלנו היה עושה חגיגות. זרקורים. אנחנו בימי שנה לועזית ועצים וזרקורים ועוד כל מיני וורטים. העולם היה עושה עם זה חגיגות. מה יש? נחמד. וחד בטבת הוא מכל הסיפור ההיסטורי. מה שנשאר הוא תענית. עכשיו הוא תענית שלא גזרו על כל הציבור, היא תענית צדיקים. גם ט' בטבת הוא יום תענית, צדיקים. כי בט' בטבת בו ביום מתו עזרא הסופר ונחמיה. עזרא ונחמיה. צריך להבין מה זה אומר מבחינת שיבת ציון. ובעשרה בטבת זהו יום המצור. זה שלושה ימים. מבחינת תקופות היסטוריות בהפוך. עשרה בטבת, בסדר? המצור על הבית. ט' וטבת, עזרא ונחמיה, וח' וטבת, תרגום התורה ותרגום השבעים, במעבר מתקופת פרס לתקופת יוון, אצל תלמי המלך. בחלק השני, ואגב, ושוב לא ניכנס, אנחנו ערב פרשת ויגש, ח' וטבת וי' וטבת תמיד חלים בפרשות האלה שמחנוכה, ועד ח' וטבת וי' וטבת, זה הכל הגיע לכאן, אנחנו ביוון. אנחנו בפרשות של יוסף הצדיק והחוכמה המצרית. אנחנו בפרשות של יוסף הצדיק וחוכמת מצרים, ושל יהודה שנכנס לתוך העסק כדי לשמור כל הזמן על התוך, על הפנים. תהיה בפרשה שלנו פרשייה שתתחיל במילים ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה. בפשטות הכוונה היא מה? את יהודה שלח ראשון להסביר איפה זה גושן. אבל הפסוק הזה הוא בלתי אפשרי אם אתה רוצה להבין אותו כך. כי ישראלים אמנם הם מבינים מיד את אמריקה, תוך 20 שניות הם יודעים הכל הישראלים, אבל יש גבול לחוצפה. זה לא מסתדר עם ישראלים, אבל עקרונית, יש גבול. יהודה היה במצרים יומיים, מהם הוא היה וונטד חצי מהזמן בערך, והוא הולך להסביר ליוסף איפה גושן. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושנה. מה? אז ההסבר האחר היחיד שיכול להיות בפשט, את יהודה שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו, להגיד ליוסף, אנחנו לגושן. יוסף כבר יודע איפה הרכבת. להורות לפניו, גם זה לא צריך, כי כבר יודעים שהולכים לגושן, מפרעו כבר. הוא אמר לתת את ארץ גושן. לכן רש"י אומר להורות מלשון הוראה. זה מה שמביא את רש"י לזה. ורש"י אומר ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות, לא להורות את הדרך, זה לא בפשט. הוא מביא את דברי חז"ל להתקין לו בית תלמוד. שם צריך ללמוד בגושן. יוצאים מהארץ, דבר ראשון, להתקים שם ישיבה. להתקין לו בית תלמוד. נפלא. אומר הרבי, זכותו יגן עלינו, דבר מדהים. אבל צריך להיות כתוב, בית יהודה שלח לפניו, כלומר, אז הכוונה הייתה לפני יעקב, להורות גושנה. להתקין בית תלמוד בגושנה, שמה לפניו השני. אומר הרבי, תשמעו, את יהודה שלח יעקב לפניו, ואמר לו, רוץ מהר לגושן. תקים שם ישיבה, לפני שיוסף יקים ישיבה שם. שומעים טוב? להורות לפניו. אמר לו, יוסף, התפקיד שלו זה לכלכל אותנו, התפקיד שלו זה את אחי אנוכי מבקש, התפקיד שלו זה ההתמודדות עם מצרים, אבל הקודש פנימה, משיח בן דוד, הייתה יהודה לקדשו, תקים את הישיבה לפני שיוסף עושה את זה. זה גבלת. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו. גושנה. כי יוסף מרצונו יגיד, זה מה שצריך פה, אני הרי יודע מצרית, אני יודע הכל, נקי. לא, 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 לא רוצה. פה תיקון רחל, תיקון להפוך חצות. פה סגור, ככה. דבר פילי פלאות. שומעים מה אומר שם? דבר גבלת. כאן ביום הזה של חי תבד, בשיעור היומי, נכנס הגמור הזקן, זה לא יאמן. אגב, המושג דיבורים בתהילים, זה הכי פוגע. איך אתה מייז להגיד דבר כזה? איפה התרבות? היהודים החשוכים האלה, זה משהו נורא. אגב, המושג דיבורים בתהילים, הוא מדבר על שני הדברים. על ליצנות ולשון הרע, זה קליפות מאוד. בסתם בלבולי מוח, גימל, הכי גרוע. פילוסופיה? אתם שומעים מה הוא עושה פה? יש גבול. התרבותיות שלי לא יכולה לסבול את זה. עד כאן. ואז הוא אומר, בוא נבין למה. ונעמיק ונתפוס מה הבעיה שיש פה. בוא נקרא את זה מההתחלה עכשיו. עכשיו זה גבל. וכן, העוסק בחוכמות אומות עובדי גילולים. זה השם הכללי. והוא בכוונה משתמש כאן בביטוי הזה מהצד של המשיכה ללמטה. האני, הקליפה, הסיטרה אחרה. הסיטרה אחרה זה לא המפלצתי. אתם מבינים מה אני אומר? הסיטרה אחרה זה האגו. זה המתבלה מפני שהקודש ברוך הוא נתן לי כוח ולא המתבטל. זה הפרעו ולא היוסף. בסדר? זה לא הלבנה. זה לא מה שבטל אליו יתברך, מפני שאם הוא יבטל אליו יתברך, הוא יביא את אורו האינסופי. זה תרגום התורה ליוונית. תבין בעומק מה קרה פה. אל תתרגש כל כך מהר מהתקציבים שזכית לקבל מהאיחוד היווני, האירופאי, לא איך קוראים לו. ועכשיו אתה יכול לעשות את זה ביוונית. לא מרגש אותי. תבדוק מה קורה לך מבחינת ירידה לקליפות התמאות מזה. זאת התני. כי תעני צדיקים, כי כל אחד קשה לו להבין את זה. מה אתה מדבר? מה קרה? תרגום. וכן העוסק בחוכמות אומות עובדי גילולים בכלל דברים ותהילים יחשב לעניין אבון ביטול תורה. כמו שכתוב בהלכות תלמוד תורה. הלכות תלמוד תורה, אגב, היה החיבור הראשון שחיבר רבי הזקן. הלכות תלמוד תורה זה כמו הלכות תלמוד תורה של שולחן ערוך ושל הרמב״ם. ואת זה הוא חיבר, אגב, הוא חיבר את זה עדיין אנונימית. זה היה הרי בתקופה שכולם רדפו. הוא חיבר את זה אנונימית, דבר שיצר דבר מאוד מעניין. זה קיבל הסכמות מכל הכיוונים. יש דברים טובים באנונימיות. ואחרי זה, היו שהסבירו שפסעה פה התקלקלות מה שבסור זה, אבל זה כבר קרה אחר כך. אז זה יחות תלמוד תורה, ושם הוא מדבר על המושג הזה של חוכמת אומות העולם. אבל לא רק שזה בכלל דברים בתהילים, למה? כי דברים בתהילים פירושו דברים שאינם מופנים ללמעלה. העולם מחולק כמו שאנחנו סיכמנו לכמה? בשניים. מה שלא הולך לכאן, אוטומטית הולך לכאן. אלא ועוד זאת תהיה תאירה תאומתה של חוכמת האומות, תהיה תאירה במובן ולמטה, על תאומת דברים בתהילים. זה כבר ממש לא ניתן להכניס למוסדותינו. עד כאן, יש גבול גם לה. איך אתה אומר דברים כאלה? כלומר, זה יותר גרוע מסתם לבלבל במוח. כן! למה? כי בתומעת דברים בתהילים אינו מלביש ומתמא, דיברנו בזה כמה פעמים, שאינו מלביש ומתמא על ידי דיבורים בתהילים, אלא את המידות. מה קורה בדיבורים בתהילים? במקום להפעיל עכשיו את החסד שלך למקום נכון, אתה אומר, אבל בא לי עכשיו לשבת ולהתעסק בפעם השביעית במיקי מאוס באותו מרקה. בסדר? אז אתה הופך להיות לכלום. אתה הופך להיות, אתה לא עושה, אתה לא מייצר חסד, אתה לא מייצר גבורה, אתה פוגע במידות. אתה פוגע במידות, אתה פוגע ברוחך. תראו את ההגדרה שלו. רק המידות יסוד הרוח הקדוש שבנפשו האלוקית. כי הרי גם הנפש האלוקית מורכבת מאותם ארבעה יסודות. נו, ממה? אש, רוח, מים, עפר. אז כשאני מתחיל למלא את הנפש האלוקית שלי בדיבורים בתהילים, אני נפגע בנפש. נכון? יופי. והדברים הבתהילים, הדיבורים הבתהילים באים מיסוד הדיבור, ההבל, בא מיסוד הרוח. אז אם אני מדבר דיבורים בתהילים, בסדר? אז יסוד הרוח שבנפש האלוקית נפגע, ברור לגמרי. שהן רק מעמידות מיסוד הרוח הקדוש שבנפשו האלוקית, בתומת קליפת נוגה שבדברים בתהילים הבאים, מיסוד הרוח הרע שבקליפה זו בנפשו הבהמית, כדי לאל. דיברנו על זה בפרק ראשון. אבל מה לא נכנס בדיבורים בתהילים? אתה לא מכניס פה את האינטלקט שלך. אתה לא מפעיל פה את השכל. אתה לא מכניס פה, הרי חילקנו את עשר הכוחות, את עשרת הכוחות, עשרה הכוחות, לשני חלקים. נו, לשכל ומידות. ומה האימות, מה המוליד, מה המייצר, ודאי השכל. המוליד את הכל ללמעלה, זה לעומת זה עשה האלוקים. אתם מבינים שאנחנו בפרקי זה לעומת זה? אז המוליד את השכל, המוליד, החוכמה והבינה, מולידים את האהבה והעירה, נכון? הדעת זה ההתקשור, זוכים המולידים. מה קורה כשאתה עוסק בחוכמת אומות העולם? אז בהגדרה ההלכתית הטכנית, זה דברים בתהילים. כי זה לא תורה. זה קליפה, כי זה קליפה. אבל ההבדל הוא אחד, שם אתה מלביש במידות. מצד הרוח של הנפש הבהמי. כאן אתה מלביש את כל החוכמה בינה דעת שלך לתוך זה. וזה מכניס לסערות מטורפות. ולא בחינת חוכמה בינה דעת שבנפשו, מאחר שהם דברי, כשאתה עוסק בדברים תלים סתם, הם דברי שטות ובורות. זה לא נכון על חוכמת אומות עובדי גילולים, שם זה דברי חוכמה מדהימים. אבל הדברים הבתילים הרגילים הם דברי שטות ובורות, שגם השוטים והמאה הארץ יכולים לדבר כן. לכן האדם לא משקיע את עצמו בתוך זה. מה שאין כן בחוכמת האומות, שם בהתעסקות אתה חייב להשקיע. ואז הוא מלביש ומתמה בחינות חוכמה בינה דעת את כל חלקי השכל שבנפשו האלוקית בתומעת קליפת נוגה שבחוכמות אלו. שנפלו שמה אותן חוכמות, הן חוכמות אדירות. איתן הוא מתחיל, יונתן, הוא יגיע למה שאתה אומר רק בסוף, על הרמב״ם והרמב״ן, חכה, נענה לכל מה שאתה שואל, בעזרת השם. נגיע לזה מיד. אבל החוכמות האלה הרי הן אדירות, מאיפה הן באו? הרי הן לא סתם שטויות. זה לא דיבור שטויות, זה חוכמות אדירות. מאחד הן באו? בכלליות הוא זורק. הוא נוגע בכלליות בלי להיכנס. שבאו בחוכמות אלו שנפלו שמה, החוכמות האלו נפלו לתוך קליפת הנוגה בשבירת הכלים. בדיוק. שבירת הכלים זה תהליך של שבירת הכלים שמתרחש בראשית הבריאה. נכון, 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 נכון. וזה בא מבחינת אחוריים בקדושה. כידוע ליודעיכם. אתם זוכרים את הביטוי אחוריים כל הזמן? שבא משהו מהצד האחורי ולא מצד הרצון הפנימי? עכשיו, זה בא ממלוא כל הארץ כבודו, אבל זה איך מפעילים את השכל כדי לכפור. איך מפעילים את השכל כדי לפתח את האגו. זה הרבה פעמים בא מאוד נחמד. זה הרבה פעמים בא מאוד מאוד עדין, רגוע. עצם הדיבורים האלה כאילו פוגעים ברחבות האופקים, בחוכמה בגויים תאמין, שעוד רגע נגיע לזה. חוכמה בגויים תאמין זה חצי משפט. המשפט ששלם הוא חוכמה בגויים תאמין. תורה בגויים אל תאמין. זה חצי משפט, זה כמו בית יעקב, לכו ונלכה בלי החצי השני. זה משפט חשוב מאוד, חוכמה בגויים תאמין. מכת. עכשיו הלאה. תמיד צריך לזכור את כל המשפט. פעם שאלו את בורג הזקן, תגיד לי, אתם מפדל אתם. זה המפדל, אתם זוכרים שהיה בהיסטוריה, היום כבר זה מפלגה אחרת. זה הבית הזה, הבית ההוא. פעם היה הבית הראשון, הבית השני, בעזרת השם, יהיה בית שלישי גדול, היה כל... אבל אז פעם היה מפדל, מפלגה דתית לאומית. שאלו אותו פעם את בורג, וקצת התנגחות. דוגרי, מה אתם יותר, דתי או לאומי? מה אתם יותר, הדתי או הלאומי? הוא אומר, אנחנו יותר המקף. זה היה בורג הזקן. אנחנו יותר המקף. המקף חשוב מאוד. בלי המקף, תורה מגיעים אתם, וזה כל מקום הזה, יש מקף. לא מעניין אותי החצי הראשון אליו. תורה בגויים, אל תאמין, לזה אנחנו מתחברים פה עכשיו מיד. הדבר, אתה צריך לקלוט מאיפה זה בא. מה המקור? המקור הוא בחינת אחוריים. עוד רגע הוא יגיד, אז איך הרמב״ם והרמב״ם נסחו בזה? אבל לפני שאתה נוגע, תדע מה המקור. בסדר? אני רופא. אני צריך לטפל עכשיו באדם עם נגיף איידס נוראי. תעשה הכל, אבל תדע מה המקור, תדע איך אתה יכול להידבק בעצמך, תדע מה אתה עושה, תדע איך אתה מגיע. אל תגיד לי קודם נטפל ואז נראה מה נשמע. שטויות. חס וחלילה. היינו הך. המקור הוא אחוריים דקדושה. המקור הוא CCA, הקליפה והסטרה אחרא. הכי הרבה סטרה אחרא, הכי הרבה קליפה. כי האגו שמלובש בחוכמה בינה דעת הוא הרבה יותר מהאגו שמלובש בתאוות. העולם חושב שהבעיה בעולם היא נהנתנות פיזית. תחילתה של הנהנתנות הפילוסופית היא באפיקורוס. זה היה ההדוניזם בתחילתו. אפיקורוס, הרעיון האפיקורסי, שבא על שמו. הפילוסוף היווני הגדול שיצר את האני ואפסי עוד כשיטה. וזה נהנתנות. אז יכול להיות שיש תקופות שבהן זה יותר דומיננטי. אני חושב שהיום למשל כשעוסקים במקרא, מעט מאוד צריך לעסוק, צריך, אבל מעט מאוד צריך לעסוק בסכנות שבביקורת המקרא. שהיא מלאה סכנות. מעט מאוד. שואלים אותי למה? לפני הביקורת קודם כל בוא תלמד אותי כמה חומשים יש. קודם כל... זה חומש? זה ספר? מה זה? איך פותחים? איזה צד? מה אני בטח עכשיו דבר זה? והרבה יותר צריך לעסוק בסכנות של נהנתנות פיזית כזאת או אחרת, של משיכות כאלה ואחר, כל אחד מאיתנו מכיר את זה. אבל אנחנו מתבלבלים. יכול להיות שלפני שני דורות זה היה אחרת לגמרי. יכול להיות שלפני שני דורות, אני חושב שנאציזם נוצר מפילוסופיות. לא מנהנתנות פיזית, מפילוסופיות עמוקות מאוד, של אחוריים דקדושה, שהובילו, לאן שהובילו? נטו, מגדולי הפילוסופיה בעולם. זה אחוריים דקדושה, שהם האובי הקליפתי, אתם מבינים מה אני אומר? הסתרה אחראי הכי נורא בעולם. עכשיו, יכול להיות מציאות חברתית, אני נותן יד, שיהיה. יכול להיות מציאות חברתית או מציאות תקופתית מסוימת, שאתה לא יכול להבין את הבעיה כל כך. לכן זה נראה לך, מה רע בזה כל כך? מה יש? מה יש? יושבים כמה חבר'ה מתעסקים בפילוסופיה כזאת, מה רע בזה? אין לזה רייטינג בכלל. זה נחמד. ויכול להיות שאת אותו דבר היית לא צריך בכלל שיסבירו לך לפני 100 שנה. ולכן הניתוח פה הוא מדהים. דיבורים בתהילים הוא קורא לזה. אבל לא דיבורים בתהילים במובן ההלכתי הטכני שזה כמו דיבורים בתהילים. אלא דיבורים בתהילים שמלבישים חוכמה בינה דעת. וכמו שאמרנו בהבדל, מה מזה לעומת זה? אתם זוכרים בפרק ה' אמרנו מה ההבדל בין תורה למצוות? שתורה זה איך השכל שלך מלובש בשכל האלוקי, והשכל האלוקי מלובש בך. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים פה עכשיו? איך השכל שלך מלובש בסתרא אחרא. והסתרא אחרא מלובשת בך. שלא מבין את זה שילמד היסטוריה. איך אתה יכול את השכל להכניס אותו לגמרי עד הסוף? ואז את הכל, את המוזיקה, את השכל, את הכל. את הכל אתה יכול להכניס לשם. אתה יכול לקחת את כל מדעי הרפואה. כל מדעי הרפואה. ולהכניס אותם לבלוק 14 באושוויץ. הכל, אתה יכול להכניס את הכל, אתה יכול לקחת הכל. אתה לא מבין מאיפה? מאחוריים בקדושה. סיפרתי לכם פעם, הייתי שם פעם עם איש מתאומי מנגלה. עם איש שוטאו. ליד הצריף שבו עשו את הניסיונות, אתה מכיר אותו? ליד הצריף שבו עשו את הניסויים הרפואיים, יש את הבלוק הגדול, ששם היה בית המשפט, כך קראו לזה. בית המשפט. ושם היו, יהודים כמעט לא הגיעו אותם, יהודים לא הגיעו לבית המשפט. בית המשפט שלהם היה להרוג אותם מיד. אבל יש כאלה בכל הזאת שהם תתי אדם לא לגמרי, ולכן הם זכאים למשפט. ושם היו חונקים, הורגים, בתי משפט, קיר הוצאה להורג. לא, יש את בית המשפט. זה מתאה, כי כולם הולכים לשם ונכנסים לשם, יהודים לא היו שם. הם לא היו זקוקים לזה, הם משוחררים מזה. פטורים. ואני זוכר פעם את הביטוי. אחרי שקלטתי שבאמת בבלוק 14 היו רופאים גדולים. אז פתאום עמדתי ככה ואמרתי, רגע, אבל מה זה בית משפט? זה צחוק, מה זה בית משפט? חשבתי מיד על בית משפט, מה לעשות? חשבתי על משפט כמו של חמאס. על משפט של... ואז אמר לי, אדם שהיה לידי, אתה יכול כבר להשתחרר מזה? פה... ככה אמר לי, ככה רועד. ניצול. פה הייתה הפקולטה לרפואה, ופה הפקולטה למשפטים. אתה מבין כבר? מה, אתה יודע מה היה? כל השכל. דבר מדהים. זה אחוריים בקדושה. ואני, המשפט הזה החקק לי כל כך נורא. וזה אמת מוחלטת. אמת מוחלטת. ואז פתחתי טיפה יסתר, לא הרבה. אתה את כל החוכמה בין הדעת מלובש, ממש ממש, זה לעומת זה עשה האלוקים. פה אנחנו שמים את זה לעומת זה ועוברים למשכן הנפש הבהמית והנפש האלוקית. זה ממש זה לעומת זה עשה האלוקים. כשם שיש מעלה לחוכמת התורה על כל המצוות. כי כשאתה חושב סתם סברה, בלי לדעת מה פסק ההלכה, זה היה פרק ה'. סתם סברה, אתה חושב מה רוצה הקודש ברוך הוא שנחשוב כשרובן טוען כך ושימו לא אין כך. כשאתה נכנס לאחוריים בקדושה, אתה מוקף ומלובש ומלביש את הסתרא אחרא משם עד לדבר הכי נורא שיכול בכלל להיות, ששום דבר לא יכול לייצר אותו. אתה לא יכול להאמין בכלל שאפשר להגיע אותו. וזה היסוד.
וזה לא
חוכות
גם, כי
כשאתה בא להתאמן
זה עובד יותר פשוט.
ודאי, ודאי. זה, אגב, לדעתי זה דבר מעניין מאוד שזה השיעור היומי של חטא ב', לכן אמרתי לכם שאני רוצה את זה בחטא ב', זה מאוד מעניין. אבל כאן הוא מגיע, יונתן, למה ששאלת דקה, אבל כאן הוא מגיע, אלא אם כן אתה שואל מאיפה באה הכוחות, שבירת הכלים כידוע ליודעיכם נפלו שם לתוך קליפת נוגה משבירת הכלים, אלא אם כן עושה אותם את הדיבורים האלה, את הפילוסופיות האלה, עושה אותם קרדום לחתוך בהם. אתה יודע איזה מדרגת צריך בשביל זה? דהיינו אחד משתיים. או כדי להתפרנס מהם ברווח לעבוד השם. כן, אדם לומד מתמטיקה גבוהה, והוא מתפרנס מזה ברווח לעבוד השם. שוב, המגמה היא שם שמיים או לא? זה הבסיס של הכל. המגמה היא שם שמיים, כמו שהרמב״ם אמר, לא נכון, לא נכון שהעיקר הבריאות, תפסיקו, העיקר שם שמיים. אם אתה בריא לשם זה מצוין, ואם לא, אז זה לא חשוב בכלל. כל מעשיך היו לשם שמיים. אז א' מתפרנס מהם ברווח לעבוד השם, או שיודע להשתמש בהם לעבודת השם או לתורתו, פילוסופיה, חוכמת החשבון, רוצה להבין את סוד העיבור, רוצה להבין את מהלך הכוכבים, משתמש בהם כדי לעבוד השם או לתורתו, וזהו טעמו של הרמב״ם ורמב״ן ז"ל וסיעתם שעסקו בהם. ואני יודע, עתיד לא לחינם מסיים התניא בהזכרת הרמב״ם והרמב״ן וסיעתם ביחד. למה? מה את שואלת חיים? בגלל השאלה שלה. כי האוילם החליט פעם שהרמב״ם היה מסטי. ולרמב״ן היה זקן לבן ארוך וגרטל. ככה ציירו לנו בגן. מה זה? ודאי. כך ציירו לנו, ומאז העסק מסודר. ובכן, הרמב״ם, ולכן אגב ברור שלרמב״ם היה זקן מסודר וקטן, ולרמב״ן לבן, ארוך ורועד קצת. כי הוא היה מתפלל ארוך. שנשתחרר גם מהגן הזה, כמון דברים מהגן, שצריך באיזשהו שב להשתחרר מהם. כשנשתחרר מהגן הזה ומהציורים האלה, נזכר בדמיון. קודם כל ברמה, איך הוא אומר, ללמוד הכל כדי להתפרנס מהם ברווח. שהרמב"ן היה רופא, בדיוק כמו הרמב"ם. כולם יודעים? הרמב"ן רופא, גדול, ענק. הוא כותב על זה ספר שלם, תורת האדם, ושם הוא מדבר על הרפואה ועל הדיינות. רופא ענק. במובן של להתפרנס. כשהרפואה היא הכל, היא רפואת הגוף והנפש, כמו אצל הרמב"ם. הוא היה רופא גדול מאוד. שני, העיסוק הפילוסופי אצל הרמב"ן מלא. מלא עד אין קץ. הצורה היא אחרת לגמרי. יש דיונים, יש ויכוחים. הדיונים הם, לפעמים הדיון הוא במקום של הציטוט את אריסטו. דיונים מדהימים בין הרמב"ן לרמב"ם מכל מיני מקומות. במקום עצמו. ולדעתי התניא עשה פה בכוונה תרגיל. הוא אמר הרמב״ם והרמב״ן וסיעתם. הוא חיבר פה את הדמיונות שלנו ואמר הסיעה של הרמב״ם והרמב״ן. ואנחנו חיפשנו ואמרנו זה לא סיעה אחת, אין סיעה כזאת. זה עוד לא נוצר. יש, יש, יש. המשותף לשניהם הוא אחד. המשותף לשניהם הוא שהכל לשם שמיים. ואם הכל לשם שמיים, הוויכוחים הם פלאי פלאות. עד הסוף. אבל אם לא, אז אין שם שום דבר, כלום. הכל הפוך, הכל יכול לשרת את אחוריים בקדושה ולהגיע למקומות הכי מסוכנים. כל הדיונים בתוך הבית, מאז ומעולם היו, האם זה מושך לכאן או מושך לכאן. ופח הקודש, נוהגים ההיסטוריונים לדבר תמיד לאבדי על פח הזה ולהיסטורי. פח הקודש ההיסטורי, הראה לנו לאן לקח הרמב״ם. הוא הראה לנו מה ההמשך. הוא הראה לנו לאן לקח הרמב״ם. יש עדות שאני לא זוכר את מקורה עכשיו, אבל יש עדות מדהימה, שהיו זמנים שכשהרמב״ם היה ניגש להניח תפילין, אחזו בו 8 אנשים. מקלות הנפש. הוא לא היה מסוגל לעשות את זה. כשהרמב״ם הלך להניח תפילין. צריך לקרות. יש מאמר מדהים של הרב קוק על הרמב״ם בקף בטבת, אנחנו בחודש טבת, זה יום הפטירה שלו, קף בטבת. יש לו מאמר ארוך מאוד על הרמב״ם, לדמות דיוקנו של הרמב״ם. נכון, נכון, הוא כותב את זה אליו. זה היה, לא משנה, זה היה לספר שלי, אבל זה לא חשוב, הוא כותב מאמר, הרב קוק. לא, לא, יבץ, לא חשוב, מוציא אותנו. אז הוא כותב מאמר, והמאמר הוא לדמות דיוקנו של הרמב״ם, ומה שהוא בעצם כותב שם זה שהקושי שלנו לעסוק ברמב״ם זה כי אדם בן תמותה לא יכול לקלוט שכל ההפכים האלה היו באדם אחד. לכן אנחנו, מהגייבה שלנו, ממציאים כל מיני דברים ואומרים זה רמב״מיסטי וזה פמפמפסטי וזה פמפפוטי וזה עוד כל מיני כפות. וכך אנחנו חכמים. עכשיו אגב, אני גם מבין רמב״ם וחוץ מי, אני, גם אני, כבר אמרתי אני? אני? לא אמרתי אני, אז אני. מבין רמב"ם. במלוא הענווה.
אני בעד או נגד?
אני, ואז הכל, אני מסודר. זה הקושי. הגיע הזמן לקלוט שיש לפעמים מציאויות שהקדוש ברוך הוא שותל, ואתה לא קולט איך זה יכול להיות. אין לי בעיה בדיון על ישעיהו המפורסם. יש בתי ספר שלומדים ישעיהו א', ישעיהו ב', בסודר. אין לי בעיה בדיון, יש לי בעיה רק בדבר אחד. ממה זה בא? זה בא הרי מההנחה שזה לא יכול להיות אותה אישיות. שופוני אנס. מי אתה בכלל? מה פה זה לא יכול להיות אותה אישיות? והפסוק הזה יכול להיות אותה אור כסלמה 5,000 שנה. על מה אתה מדבר? שישעיהו אותה אישיות לא הבנת? זאת אומרת שעד ישעיהו הבנת הכל? כאן אני ויכוח מישהו שם, בישעיהו א' וב'. זאת אומרת, זה לא מובן. אמרתי לו, הוויכוח שלנו בכלל לא מובן. הוויכוח בינינו על דבר אחר לגמרי. שכשאתה אומר שזה לא מובן, סימן שהבנת כבר את שמות פרק א' פסוק ב', ואני גם אותו לא הבנתי. רק על זה הוויכוח. רק יש בינינו דיון אחד. אני מבין שאני לא מבין, ואתה לא מבין את זה. וככל שנמשיך לפתח את זה, אנחנו נמשיך את הדיון הזה לשני מקומות אחרים. לכן ניפגש. הרמב״ם והרמב״ן בסיעתם השתמשו באחוריים בקדושה כדי לעבוד את השם. מבין יונתן את התשובות למה ששאלת מקודם? חוכמה בגויים אוהו תאמין, בתנאי שתבין לעולם שתורה בגויים אל תאמין. פלאי פלאות, כל מה שאנחנו עוסקים בו בנוי על ההנחות שחזרנו עליהם המון המון פעמים מפרק א', שכל מה שאנחנו מדברים על אומות העולם, חסידי אומות העולם וכל מי שרואה וכל מי שמבקש להידבק באור האינסופי ומכיר, מבין את כלל ישראל, דווקא מתגייר. דיברנו על זה הרבה הרבה פעמים, מנוח שדיברנו עליהם, חסידי אומות העולם מקריפת נוגה כמוך, במדרגות כאלה אחרות כמוך, שייך למציאויות מסוימות כאלה ואחרות, מבחינה נצחית כזאת, מבחינה, זה בכלל לא חשוב עכשיו, אבל מבחינת ההידבקות, הרבי זכותו יגן לנו מדבר על זה במאמר חשוב בפרק א' בתניא. בסדר? זה נקודה מאוד מאוד יסודית.